כן, הרב.
בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת שתבוא, יש לנו שתי פרשיות שהן תזריע ומצורע. ובשבת שאחריה, אגב זה גם שבת ראש חודש, שבת ראש חודש אייר, אלף אייר, שבת אחריה, שבת שמיני לאייר, זה יהיה שתי פרשיות גם כן, אחרימות הקדושים. הארבעה פרשיות האלו, זה הארבעה פרשיות שבהן מפורש בתורה האיסור של נידה. העניין של טהרת המשפחה, זה העניין הכי חשוב שיש ביהדות. כל אישה שיש לה את המחזור, או אפילו לא רק המחזור, כל יציאת דם שהיא נאסרת, זה מהאיסורים החמורים ביותר שיש בתורה, נקרא בלי נדר קצת ממה שכתבו את זה בתורה, בפרשת אחרימות, פרק י"ח, זה הפרק שקוראים אותו בתורה ביום הכיפורים, היום הכי קדוש בשנה, וקוראים את זה בשעת, יש שתי קריאות התורה ביום הכיפורים, בבוקר בשחרית ואחרי צהריים במנחה, שניהם זה מפרשת אחרימות, בבוקר קוראים את פרק ט"ז כולו, ואחרי זה שמפתים בפרשת פנחס, ושם קוראים את פרק ט"ז כל המדלת פסוקים, אחרי זה אחרי צהריים קוראים פרק י"ח, פרק י"ז מדלגים. יש בהם פרק י"ז של 16 פסוקים, אחרי זה פרק י"ח, אותו קוראים אחרי צהריים את כולו. ושם כתוב האיסורים של עריות, כל האיסורים של העריות רובם מפורשים שם, יש שם למד פסוקים, אחרי זה יש את המפטיר של יונה, את ההפטרה של יונה קוראים. על כל פנים, אז כתוב שם בפרשת אחרימות בקריאת התורה של יום הכיפורים לפני נעים, אז הקריאת התורה האחרונה לפני תפילת נעילה של יום הכיפורים. כתוב שם בפסוק י"ט, ואין אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. אני חוזר בלי נדר כזה של הפסוק, ואין אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. שמונה מילים. בהמשך הפסוק כתוב את החומרה, בהמשך הפרשה, את החומרה של האיסור הזה יחד עם שאר איסור העריות. כתוב שם פסוק כ"ד והלאה. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח לפניכם. ותטמע הארץ, ויפקוד עוונה עליה, ותקיע הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה. האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ, ולא תקיע הארץ אתכם ותמעכם אותה כאשר קעה את הגוי אשר לפניכם. עכשיו פה פסוק כ"ט, כתוב פה את החומר הנורא שיש מסור, נדע עם שאר איסור העריות, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם אני אדוני אלוהיכם. אז קראנו פה בפסוק כ"ט, כתוב את האיסור החמור של את העונש החמור של כרת שיש על זה. כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו על פשוט לעשות בקרב עמם. אחרי זה בפרשת קדושים בפרק כ', אז גם כן כתוב שם שוב פעם על העונש החמור שיש בזה. שם כתוב את זה בפרטות, באיסור נידה. פרק כ' פסוק י"ח, ואיש אשר ישכב את אישה דווה וגילה את ערוותה את מקורה הערה והיא גילתה את מקור דמיה ונחרטו שניהם מקרב עמם, רחמנא ליצלן. לעומת זאת, על מי שנזהר בזה, אז כתוב בתורה בתחילת העניין בפרשת אחרימות בתחילת פרק י"ח, כתוב שמה את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם אני אדוני. השמירה מזה מוסיפה חיות לאדם. ואומר רש"י על המקום שם, וחי בהם בעולם הבא, זה מביא לו חיי עולם הבא. מלבד השמירה שיש לו בזה בעולם הזה, זה נותן לו כוח לחיי העולם הבא. חז"ל מספרים במדרש רבה, בסוף פרשת מצורע, על יכוניה המלך. יכוניה היה ממלכי בית דוד. הוא היה בן של יהויקים המלך, נכד של יאשיהו המלך. נבוכדנצר בא ולקח אותו בגלות עוד לפני חורבן בית המקדש. ברוב הפעמים במלכות בית דוד המלכות הלכה בין אחר בין, אבל אצל יאשיהו המלך היה חריגות בזה. בהתחלה כשהוא נפטר, כך מבואר בספר מלכים ב', ספר דברי הימים, זה גם כן נמצא ספר דברי הימים ב', יאשיהו המלך היה מלך צדיק גדול. הוא חזר בתשובה והחזיר את העם בתשובה. אחרי זה כשהוא נפטר, הוא נהרג במלחמה, ואז לקחו את הבן שלו יהואחז, בן יאשיהו, והמליכו אותו. הוא מלך זמן קצר. ואז מלך מצרים, הוא בא והוריד אותו מהמלכות, והמליך במקומו את אחיו יהויקים. ואז מלך בנו יחוניה, מלך במקומו, ואז מלך חודשים אחדים, ואז בא נבוכדנצר ולקח אותו בבלה, ואז מלך צדקיהו, הדוד שלו. צדקיהו היה בן של יאשיהו. זאת אומרת, אחרי, ואז בזמן צדקיהו היה חורבן בית המקדש. זאת אומרת שאחרי יאשיהו המלך מלכו ארבעה מלכים. בנו של יאשיהו יהואחז, אחריו אח של יהואחז יהויקים, ואחריו הבן של יהויקים שזה יחוניה, שזה נכד של יאשיהו. וכשהוא הלך לגלות, זה היה גלות הראשונה, גלות יחוניה, אז מלך הדוד שלו, צדקיהו, שהיה אח של אבא שלו יהויקים, בן של יאשיהו, ואחרי כמה שנים היה החורבן. כל פעם יחוניה היה בגלות. אז מסופר על הגלות שלו במדרש רבה בסוף פרשת מצורע, שנבוכדנצר שם אותו בבית הסוהר. ובדרך כלל היה המציאות שכל מי שהיה נכנס לבית הסוהר על ידי נבוכדנצר המלך לא יצא משם, שר שם עד יום מותו. אצל יוחניה בסוף היה לא כך. בסוף היה שיוחניה כן יצא אחרי מות נבוכדנצר, יצא לחירות. זה כתוב בסוף ספר מלכים. ספר מלכים, כן, אחרי פטירה, אחרי שנהרג יושיהו, אז המליכו, כמו שאמרנו, את יואחז, ואחרי זה הוא היה חודשים אחדים מלך, ואז המלך של מצרים הוריד אותו ממלכותו, ושם במקומו מלך את יהויקים אחיו, ואת יואחז הוא לקח למצרים, ויואחז מת שם. אחרי זה יהויקים מלך כמה שנים, אחת עשרה שנים כתוב בו שהוא מלך, ואז כשהוא מת, אז מלך יהויכין בנו תחתיו, יהויכין זה יחוניה, זו שתי שמות, יחוניה ויהויכין. הוא מלך חודשים אחדים, ואז נבוכדנצר המלך בבל בא, שם מצור על ירושלים, וניצח ולקח אותו לגלות, אז זה היה גלות שיחד איתו הלכו עוד בגלות. אז החרש והמסגר הלכו יחד איתו, ונשארו שאר העם, ואז על שאר העם הוא מלך את צדקיהו. שצדקיהו זה היה דוד של יחוניה. צדקיהו מלך 11 שנים, ואז היה חורבן הגדול של בית המקדש. ואחרי עשרות שנים, אחרי נמד זין שנים מגלות יהויכין, אז במיטת נבוכדנצר, אוויל מרודח, מלך בבל, שהיה בן של נבוכדנצר, הוא שחרר מהכלא את יהויכין מלך יהודה. על כל פעמים, דברי חז"ל פה מספרים על תקופה שהיה יהויכין בכלא, והוא היה בן אחר בן של דוד המלך. הוא בעצמו היה מלך חודשים אחדים לפני שיצא לגלות. אומרים חז"ל שבשלב מסוים של עשרות השנים שהוא היה בכלא, למצעין שנים הוא היה בכלא, בערך למצעין שנים הוא היה בכלא, אומרים חז"ל שהסנהדרין ישבו ואמרו, מה יהיה? ליחוניה אין ילדים, ולא יהיה המשך למלכות בית דוד. המשפחה של צדקיהו כנראה נהרגו כבר, ופחדו שלא יהיה המשך למלכות בית דוד. וחשוב מאוד שימשך מלכות בית דוד. הם הלכו ודיברו עם אחת העוזרות של המלכה, שהיא תדבר עם המלכה, והמלכה תדבר עם המלך נבוכדנצר, וכך עשו. ושכנעו אותו להרשות להכניס את אשתו של יחוניה לבור של הכלא ששם הוא נמצא, כדי שהיא תתאבר ממנו. וזה היה אז, התנאים של בית כלא לא היה כמו היום, התנאים של בית כלא היו הרבה יותר משופרים של אז. אז היה בור עמוק הכלא שלו. זה היה צריך בחבל הורידו אותה ללמטה. אז כשהוא בא לגוע בה, היא אמרה לו שהיא ראתה טיפה של דם. אז הוא מיד פרש ממנה. ואמר על זה הקדוש ברוך הוא, כשהם היו בירושלים, הוא היה מלך רשע יחוניה. אז הוא לא שמר את המצוות. עכשיו בכלא הוא נשמר, ולא סתם אחרי שנים שהוא לא היה איתה, לא ראה אותה. ונתנו לו את הרשות לפעם אחת. כשהוא פרש בנה, אז הפירוש שלא יהיה לו, לפי הדרך הטבע, היה על דעת שיותר הוא לא יראה אותה אף פעם, ושלא יהיה להם צאצאים, בגלל זה שהוא פורש ממנה. ואף על פי כן הוא פרש בנה, אז זה גרם שהקדוש ברוך הוא מחל לו על עוונותיו. ואז יצא בת קול ואמרה עליהם את הפסוק, שובו בנים שובבים ערפה משובותיכם. ואז היא עזבה את העלו אותה בחזרה, והשם ריחם עליהם שנתן אחרי זה, היא צפרה וטהרה, ונבוכדנצר הרשה פעם שנייה להכניס אותה. ומזה נהיה המשך של צאצאי מלכות בית דוד, זרובבל בן שאלתיאל היה מזה. מה אנחנו רואים פה? אפילו שהיה נראה שבדרך הטבע, זה שהוא עכשיו מחמיר, זה הורס את כל המצב שלו. לא יהיה לו צאצאים, שום דבר, רחמנא ליצלן. ואם הוא יקל, אז יהיה לו צאצאים, יהיה המשך. ההפך, על די... בלי שהוא היה עושה, בלי שהוא היה שומר, אז השם ישבור מה היה, מה היה נהיה. צריך לשמור את ההלכות האלו בכל המצבים. בשום אופן לא להקל ראש בזה. אין שום דבר בעולם שיכול להתיר את האיסור הזה. ויתרה מזו שהוא בייהרג ואל יעבור. כתוב בגמרא במסכת פסחים דף כ"ה, במסכת סנהדרין דף ע"ד, שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אומר החפץ חיים שבגילוי עריות, שזה בייהרג ואל יעבור, זה כולל גם את איסור נידה. אם באים גויים לאיש ואומרים לו או שהם יורים לו בראש, רחמנא ליצלן, או שהוא נכשל באיסור נידה, צריך בשום אופן לא להיכשל אפילו במחיר שהם הורגים אותו. ומסביר החפץ חיים שמה השורש של הדבר? שבאמת הנזק שנהיה לנשמה, לאדם, מלהיכשל בזה, זה יותר חמור מהנזק שנהיה מלמות. אם שניים נסעו ברכב, והאח ודאי שם תאונה, ואחד נהרג, והשני ניצול, ואחרי זה הוא ימשיך בדרכו, ואז הוא נכשל באיסור נידה. מי ניזוק יותר מהנסיעה הזאת? זה שניצול ניזוק מהנסיעה הזאת יותר מאשר זה שנהרג. ולצד שני, השמירה שאדם שומר את עצמו מזה, מביאה לאדם אור רוחני עליון מאוד. הגמרא אומרת במסכת סוכה דף מ"ה עמוד ב', במסכת סנהדרין דף צ"ז עמוד ב', והגמרא מביאה את הפסוק שכתוב בספר ישעיהו, אשרי כל חוכי לו, אומרת הגמרא, לא בגיטריה ל"ו. זה מרמז שבכל דור ודור יש לכל הפחות ל"ו, דמקבלי אפי שחינתא בכל יומא. ישעיהו פרק ל' פסוק י"ח, ולכן יחכה אדוני לחננכם, ולכן ירום לרחמכם, כי אלוהי משפט אדוני אשרי כל רוחי לו. אז אומרת על זה הגמרא מסדרין צדיק ז' עמוד ב', זה סוכה במאה עמוד ב'. אמר אביי, לא פחות עלמא מל"ו צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל דרה. בגמרא בסוכה כתוב בכל יומא, שנאמר אשרי כל רוחי לו בגמטריה ל"ו אבו. אומר הסטייפולר זצ"ל, אבא של הרב קניאבסקי מבני ברק, בספרו חיי עולם, חלק א' קרוב לסופו, מה הכוונה דמקבלי אפי שכינה בכל יומא? שהם דבוקים בהשם תמיד ושכינה שורה עליהם. זו הדרגה הכי חזקה של קשר עם השם יתברך. ובמשנה במסכת כריתות דף ב עמוד א' כתוב שמספר האיסורי כרת שיש בתורה זה ל"ו. זה אותו המספר. מה המשמעות של הדברים? מסבירים במפרשים. זה מכוון זה כנגד זה. יש ל"ו צינורות שדרכם אפשר להתחבר חזק להשם יתברך, ול"ו צינורות שדרכם רחמנא ליצלן אפשר להתנתק מהשם יתברך. כי שורש הכרת, מסביר החפץ חיים, זה ניתוק מהשם יתברך, וזה גורם את כל הדברים הגרועים שכלולים בכרת. אז כמה שאדם נזהר יותר בהלכות האלו, אז הוא יותר מחובר חזק לשם יתברך. כתוב בספר הזוהר בפרשת החרמות, במה זכה דורו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה שם גילוי סודות התורה כל כך גדול, בזכות שבאותו דור אפילו פשוטי העם בהלכות של טהרת המשפחה להיזהר מסור נידה, נזהרו הכי חזק. כל אישה שראה את האדם, כל עוד שהיא לא עושה את התהליך של הטהרה, שכולל תפילה במקווה ועוד כמה פרטים, אז נשארת מסור נידה. אפילו אם עבר שנים מאז שהיא ראתה והיא לא ראתה כל השנים האלו, היא מבוגרת, כבר לא ראתה. ואיסור נידה זה בין בפנויה, בין בנשואה. ולא זו בלבד, אלא שלא רק קיום יחסים אסור עם אישה נידה. אפילו נגיעה בה, נגיעה הכי קטנה, אצבע באצבע, אפילו אסורה. כל אחד יראה מלבד בעצמו להיזהר בזה בכל כוחו, כל אחד וכל אחת, כל אחד יראה לשכנע גם את החברים שלו להיזהר בזה, כל אחת תשכנע את החברות שלה להיזהר בזה. לצערנו הרב יש עכשיו מצב שיש כאלו שמדברים נגד לטבול נשים במקווה, חס וחלילה. אם אין שום דבר בעולם שיכול להתיר לקיים יחסים עם אישה שצריכה לטבול בלי טבילה. אם הם בגלל זה נזהרים לא לקיים יחסים, על זה אני לא רוצה לדבר. אבל אם לקיים יחסים בלי טבילה, כשצריך טבילה, זה לא בא בחשבון. אין שום דבר בעולם שיכול להתיר את זה. אפילו סכנת נפשות לא יכול להתיר את זה. מהאיסורים הכי הכי חמורים שבתורה. יש בספרי החפץ חיים, בספרי תולדות, מדובר במקומות רבים, הוא מדבר על חומר האיסור הזה בצורה נוראה. יש מקומות בספרה ובספרי תולדות המבואר, שאחד הדברים שהכי הסעירו את נפשו במשך שנים רבות היה, שלצערנו הגדול, חלק לא קטן מעם ישראל, לא מודעים לחומרה של האיסור הזה, על ידי חינוך לא נכון, בגיל צעיר, חינוך מרוחק מהחינוך האמיתי שצריך להתחנך על פי התורה, אז יש חלק לא קטן מעם ישראל שלא מודעים עד כמה חמור העניין הזה. היה באמריקה פוסק גדול בשם רב משה פיינשטיין זצ"ל, מחבר תשובות אגרות משה ועוד ספרים. היה מהפוסקים הכי מפורסמים בדורות האחרונים. אני זוכר את הלוויה שלו, היה שם מאות אלפי אנשים, זה היה בפורים של שנת תשמ"ו בארץ ישראל. הביאו אותו מארצות הברית פה לארץ, הוא קבור בהר המנוחות, הייתי בלוויה שלו, זכיתי אפילו לקחת את המיטה בחלק מהלוויה, וגם כמה וכמה פעמים שהייתי על קברו להתפלל. למדתי ולימדתי פעמים רבות בספרים שלו. אז בספרי תולדות חייו מסופר, כשהוא היה גר עוד ברוסיה, הוא המוצא שלו היה מרוסיה. אנשים היום לא יודעים שהיה דורות שרוסיה זה היה מרכז התורה של העולם. והוא היה גר ברוסיה, ואז בדורו התחילה מלחמה שמה של הקומוניסטים לעקור את הדת. כאילו גזרות קשות, ואחת הגזרות היה שאסרו להחזיק מקוואות, הם סגרו את המקוואות, הרסו אותם. אז הוא על ידי איזה תחבולה סידר עם קשרים, עם האחראים על הבריכה העירונית, לסדר אותה, הם עשו כמה הוראות שלו, שעל פי הדברות האלו, בדיעבד, היה אפשרות להשתמש בזה כמקווה גם כן. סתם ערכה רגילה, אי אפשר, זה לא, בלי לסדר את הסידורים האלו, היא לא קשרה כמקווה, אבל הוא עשה איזה סידורים מסוימים בתחבולה, בלי שידעו מזה השלטונות, היה לו שם, היו כמה מהאחרים על הבריכה היו שומעים לו, אז עשו מה שעשו, וזה היה בדיעבד כשר כמקווה. אבל הוא עצמו לא רצה לסמוך על זה. אז שנים, כמה שנים שהוא היה גר שם, שהוא לא נגע באשתו אפילו פעם אחת, היא הייתה הולכת לטבול בזה. שלא יחשבו שהיא לא טובה, ידעו אנשים שהיא לא טובה, יחשבו שאין פה מקווה, לא. היא הייתה הולכת שם כל חודש לטבול, אבל בפועל הוא לא נגע בה. כי זה לא היה לפי כל השיטות והדעות, זה רק בדיעבד היה קשה, הוא לא רצה לחיות עם בדיעבד. אז כמה שנים היה שהוא לא נגע באשתו עד שהוא יצא מרוסיה? היה יהודי בשם הרב צבי בורנשטיין, זיכרונו לברכה. הוא היה נוסע במסירות נפש רבה, פעמים רבות לרוסיה, בשנים שהיה שם קומוניסטים שאסרו לעשות שום פעילות דתית, ובמחתרת הוא היה מלמד יהדות ומביא כל מיני ספרי קודש ועושה בריתות מילה במחתרת. גם ברוסיה וגם בעוד ארצות היה שם שלטון קומוניסטי שהיה אנטי דתי. אז היה שם מפה לאוזן, היו יודעים היהודים לפנות אליו אם צריך איזה עניין של דת. אז הוא סיפר שפעם באמצע הלילה הזמינו אותו בשתיים בלילה לבוא לפנות איזו אישה לבית חולים. הוא בא, היא הייתה ברחוב, שוכבת עם רגל שבורה. לא שאל שאלות, לקח אותה לבית חולים, מה שצריך לטפל, טיפלו. אחרי זה הוא התעניין מה פתאום הזמינו אותו ולא הזמינו אמבולנס, מה זה קשור לפעילות שלו. אז מה נודע לו? זה היה זוג יהודים שגרים במקום שומם מיהודים, בלי קהילה, בלי כלום. והיא הייתה הולכת כל חודש לטבול באיזה, היה איזה מקום שהיא הייתה, שהיה אפשר לטבול. ובאותו פעם, מאיזה סיבות זה לא הסתדר, אז היא לא רצתה כמובן לקיים יחסים. ובן זוגה לא הצליח לעמוד בניסיון ורצה להיכשל, אז היא קפצה מהחלון. ולרחוב, ונפלה ושברה את הרגל. אז הזמינו אותו, כי פחדו, הזמינו אמבולנס, שאלו איך זה קרה, מה קרה, לא הבינו מה הולך פה. שזה הזמינו אותו לקחת אותו לבית חולים. זה היה אחרי שנים שהם היו גרים לבד בעיר, בלי שום קהילה, בלי כלום, שום דבר, והם ככה, עם כל זה שמרה ככה במסירות נפש. אדם צריך תמיד לזכור שעיקר החיים זה הקשר עם השם יתברך. כמו שאומר הרמח"ל בספרו מסילת ישרים פרק ראשון, אדם צריך תמיד לשנן לעצמו שרק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושב מטעה. ולכן כל דבר שהוא יודע שמקרב אותו להשם יתברך ירוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שמרחיק אותו מהשם יתברך, יברח ממנו כבורח מפני האש. מה זה כבורח מפני האש? סיפר לי מישהו שהוא ראה סרט על נפילת בנייני התאומים בארצות הברית. ואז רואים שמה איך אנשים שנמצאים במקומות גבוהות, פתאום כשהאש נאחזת בבניין והם רואים שזה עומד להישרף, קפצו מקומה 60-70. מה הם חשבו? חשבו שהם יחיו. אי אפשר לחיות מקומה צרובה 60-70. התרסקו לגמרי. אבל זה היה להם יותר טוב מאשר להישרף באש. זה אומר המסעד ישרים, כל דבר שמרחיק אותו של ברח, יברח ולא כבורח מפני האש. לא כל דבר הוא בירק ואל יעבור, אבל איסור נידה לאיש. זה בירק ואל יעבור. על אחת כמה וכמה היום שאין לנו מצבים כאלו, זה לא נמצא פה בשלטון קומוניסטי או זה, כל אדם יראה כמה שיותר לשמור את ההלכות האלו. כל אחד ילך לרב שילמד אותו את פרטי ההלכות, כל אישה תלך לרבנית שתלמד אותה את פרטי ההלכות. ולשמור מכל משמר, כמו שאמרנו, כל אחד יהיה מגדלור, ללמד גם את החברים שלו להיזהר בזה, כל אחת תלמד גם את החברות שלה להיזהר בזה. השכר של מי שמשפיע את עבודת השם לאחרים, אין קץ למתן שכרו. דיברנו על זה שבוע שעבר, הקראנו מהזוהר, בפרשת תרומה בדף קכ"ח עמוד ב' וקכ"ט עמוד א', והם נשגבים כמה גודל השכר של מי שמקרב את האנשים להשם ברך ומרחיק אותם מהרע, עד שהזוהר אומר שאדם צריך לרדוף אחרי זה כמו אדם שרודף אחרי החיים שלו. השם יעזור ונזכה כולנו לקדש את עצמם בקדושה עליונה. קראנו מהפסוקים שיש על זה בפרשת החרימות הקדושים, נקרא קצת ממה שכתוב על זה בפרשת שבוע, תחילת פרשת תזריע ובסוף פרשת מצורע. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי מן נידת דבותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר עורלתו, 30 יום ו-30 ימים תשב עם מת האורה, בכל קודש לא תיגע על המקדש ותבוא על מלות עם מת האורה. ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים כנידתה, ו-60 יום ו-6 ימים תשב על מי טהורה, ומלות ימי טהורה לבן ולבת, תביא כבש בן שנתו לעולה, ונעונה אותו לחטאת אל בית החול מועד אל הכהן. יקריבו לפני אדוני וכפר עליה וטהרה, ועוד המאה הזאת תורת היולדת, לזרע עולם קבע. אם לא תמצא ידה, די סב לקחה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכפר עליה הכהן וטהרה. אז לענייננו מה שכתוב פה, שכל יולדת נטמאת בטומאת נידה יחד עם הלידה. והסדר של הטהרה, כמו שמבואר בפסוקים, צריך לשאול כל אחד שזה נוגע לה, תשאל רבנית בפרטים באופן מעשי. בסוף פרשת מצורע כתוב, בפרק ט"ו, פסוק י"ט, ואישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה, בכל הנוגע בהטמעה עד הערב, ואם שחור משכב ושתה אותי דענה ואתה משוות במכל משכב של השכב והמטמע בפסוק כ"ה ואישה כזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה וכתזוב על נידתה כל ימי זוב תומתה כי מן נידתה תהיה טמאה היא וכולי. יש פה עוד פרטים, אני דילגתי חלק מהפסוקים. בסוף הפרשה, זאת תורת הזב אשר תצא ממנו שכבת זרע לטומאה ו' והדבה ונידתה ועזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב מטמאה. אז זה הארבעה פרשיות האלו שבשבועיים הקרובים, בשבת הקרובה יקראו פרשיות תזריע מצורע, ואחרי זה פרשיות, והשבת שאחרי שתי הפרשיות החרימות וקדושים, זה ארבעה פרשיות שבהן כתוב את האיסור, דיני האיסור של נידה. ובפרשה שקראנו השבת, פרשת שמיני, שם כתוב את העניין של מקווה, בפרק א' פסוק ל"ו, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע במילת המטמע. מאמנים האלו, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, למדו את פרטי ההלכות של טבילה במקווה. כמובן, באופן מעשי יש הרבה פרטים, זה צריך הכל ללכת למקווה שמוחזק על ידי רב בר סמכה, לראות שהכל באמת בכשרות ובעילור. אבל זה שאנחנו עכשיו, השבועות האלו, זה השבועות של הפרשיות האלו, אז זה זמן מיוחד להתעורר על הדבר הזה. כמה שיותר, מקווה להוכיח את עצמו יותר מכל מישהו אחר, כל מי שצריך לתקן את עצמו בעניין, או כל מי שיכול להשפיע על אחרים בעניין, תמיד זה חשוב, אבל בשבועיים האלו, שזה הפרשיות האלו בתורה, אז זה זמן במיוחד מסוגל לדבר הזה. בפרט שאנחנו בימי ספירת העומר, שמבואר בספר הזוהר, שהשבעה שבועות, שממוצאי יום ראשון של פסח ועד לחג השבועות, שהימים האלו זה ימים של מצוות ספירת העומר, זה בחינה של טהרה. עם ישראל כביכול נטהר בשמיים מטומאה, מסוג טומאה של עניין שקשור לעניין טומאת נידה. אז זה זמן מיוחד, הזמן של ספירת העומר להתעורר ולהשפיע בדבר הזה כמה שיותר. השם יעזור ונזכה לקבל את קבלת התורה של חג השבועות, את קבלת התורה של כל יום ויום, בהארה גדולה. יש לנו יחד עם זה בתחילת פרשת תזריע קראנו את הפסוק, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, שזה הברית מילה, מצווה של ברית מילה, מצווה, זה המצווה הראשונה שכתוב עליה על ההזהרה שקראת בתורה בפרשת לך לך, וכפי שבר בזוהר, מלבד המצווה החשובה ביותר בזה של ברית מילה, גם נכלל בעניין הזה שמירת הברית, כמה שיותר שאדם ישמור את עצמו בקדושה, מכל עניין של פריצות, מכל עניין של קיור, יקדש את עצמו בקדושה עליונה. אנחנו רואים אצל, דיברנו קודם על מה שהיה אצל יחוניה, יש אצל יוסף הצדיק, ששמו אשת פוטיפר אימא עליו, שאם הוא ייכשל, היא תיתן לו כל טוב שבעולם ותשמור את זה בסוד. ואם הוא לא ייכשל, תמרר לו את החיים רחמנא ליצלן, ותשקר שהוא כן נכשל. אז והיה, שם אותו בכלא, בדרך הטבע הוא היה אמור למות בכלא בלי צאצאים, בלי כלום. ועם כל זה הוא העדיף את הכלא ואת כל הסבל, ורק לא ניכשל בשום אופן. והסוף היה שדווקא דרך הכלא הוא הגיע בחלומות של שר המשקים, של שר המשקים ושר אופים, ושזה הגיע על ידי פרעה, ואז הוא הפך להיות משנה למלך, ושלט בכל מצרים ועוד, ועוד. ויעקב אבינו ומשפחתו הגיעו אליו, וכל ה... הוא פרינס אותם ב-17 שנים האחרונות של יעקב אבינו, וכל הדברים כמו שכתוב בחומש בראשית. מה אנחנו רואים? גם נראה לבן אדם שהקדושה גורמת להפסדים, זה רק למראית עין. בסופו של דבר, כמה שאדם יותר מקדש את עצמו, יותר שומר את עצמו מכל חטא, על זה הוא מביא עליו את השפע והאור האלוקי להידבק בהשם יתברך, שממנו כל הטוב שבעולם. כמו שכתוב, כבוא פניך נתת לנו, השם לוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים ברכה ושלום. השם יעזור ויזכה כולנו, ישועות ונפלאות לטובה בכל העניינים, אמן כן יהי רצון.